רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
שלום וערב טוב לכם, עכשיו אני שומע את עצמי.
אם זה טוב או לא טוב, אנחנו נחליט אחר כך.
כן, לא, יש לי נטיות של מגלומניה, אני אוהב לשמוע את עצמי.
ערב טוב, אתה יכולת לעבוד בפרקליטות.
אז זהו, אז היום קודם כל יש לנו מ"פ במילואים, אדם מקסים, רפי שלב, משרת ביחידת ביסלח, שירת כבר מעל מ-200 ימים, 220 ימים במילואים, סבב חמישי, עדיין משרת במילואים. אנחנו נדבר איתו היום 100 מילואים, ויהיה מעניין. אנחנו גם נעשה ערב של שירים לזכרו של
זאב רווח.
זאב רווח.
יש לנו,
כן, באמת האחד והיחיד, אדם מקסים. האמת שנתקלתי בו כמה פעמים בחיי בהופעות, בהופעות שלו, פעם מישהי שהתעלפה בקהל, אז הוא מאוד דאג וברך אותה מהקהל, וככה מכל הלב התעניין בשלומה אחר כך וכו'. ופעם כשהלכנו, נפגשנו בהופעה של חיים משה בשורה הראשונה, אז החבר שלי אמר לו, תשתעל, הבטטה הגיעה. אז הוא אומר לו, למה להשתעל? אני בריא. אדם מקסים, באמת, אדם היה נחמד מאוד וחבל. חושב שאיבדנו אדם באמת מאחד השחקנים הגדולים בישראל, אבל זה טיבו של עולם.
כן.
כן, אורן, תגיד משהו.
תשמע, זאב רווח אין הרבה מה עוד להוסיף, חוץ מזה שהוא היה אוהד ביתר, אז זה עוד מעלה טובה שהייתה לו. תכף אנחנו נשמע כמה שירים שלו, אתה רוצה לשים עכשיו כבר איזה שיר ואז אנחנו נמשיך?
לא, בואו נחכה קצת עם השיר.
יאללה, אז בואו נדבר קצת על אחד האירועים שהיו השבוע, שבטח אתה לא תעלה אותם, זה אני אעלה אותם.
שהוא?
היה ניסיון לשחק כדורגל בישראל שלשום, היה משחק מעניין בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, וזה היה מעניין, כי בתור ניסיון למשחק היה נחמד, אבל מה שאני אהבתי...
רגע.
כרטיס אדום.
מה שאהבתי...
מה שאהבת זה את הכרטיס האדום.
מה שאהבתי שבתקשורת אנחנו שומעים כל הזמן מאז המשחק, כמה המשטרה לא בסדר, כמה האוהדים לא בסדר, כמה הקבוצות לא בסדר, כמה הסדרנים לא בסדר. רק על מי אין ביקורת? מערכת המשפט המושלמת שלנו. כי כשהמשטרה כן תופסת את העבריינים, ובסוף תופסים אותם, כשהמשטרה תופסת את אלה שזרקו את האבוקה, מה יעשו להם? תפסה אותם.
שום דבר.
הביאה אותם בפני שופט. אוקיי, ו... איך אנחנו מתקדמים משם? שום דבר.
תראה, באנגליה בזמנו עם כל החוליגנים שהציפו את המשחקים באנגליה, התגייסה בעצם כל המערכת, כולל מערכת המשפט, כולל מערכת, כל מערכת האכיפה בעצם, התגייסה בשביל הדבר הזה, חוקקו חוקים ספציפית להתפרעויות במגרשי כדורגל וכולי, השופטים הבינו את הרמז שהם צריכים להחמיר בענישה, והחמירו בענישה, הפרקליטות הבינה את הרמז שהיא צריכה להגיש כתבי אישום, והגישו כתבי אישום, והם הצליחו למגר את התופעה הזאת של החוליגניזם במגרשים.
הבעיה היא רק ענישה, זה הכל. לא צריך לעשות דברים מאיפה שזה, הבעיה זה ענישה. עכשיו, שאין לך ענישה, אז המשטרה, זה כמו, אתה יודע, זה דלת מסתובבת. המשטרה תופסת, זרקו 30 אנשים, זרקו, נקרא לזה, לא יודע, פצצות תאורה, זרקו למגרש, בסדר? מתוך 30 יתפסו 10, ה10 האלה, מחר בבוקר, אין שום בעיה שהם יזרקו עוד פעם, ויפוצצו עוד פעם משחקים. זה לא העניין הזה, אבל עכשיו התקשורת כל ביומיים האחרונים, מתרכזת רק בדבר אחד. לחפש את האשמים איפה שהם לא קיימים, כי המשטרה לא אשמה, המשטרה לא יכולה, אין משטרה בעולם שתופסת את 100% מהעבריינים, אבל היא תופסת עבריינים. מה עושים לעבריינים האלה? זה השאלה. מה עושים להם? כשהדלת מסתובבת, יש לך בעיה, אין לך הרתעה, אף אחד לא אכפת לו, זה לא מעניין אף אחד, אתה לא, אף אחד לא פוחד מהפרקליטות, כי איזה פרקליטות? הם עסוקים בשטויות אחרות עכשיו. איזה פרקליטות? ממי אתה מפחד?
כן, זה נכון.
זה מה שקורה, שהשופטים בוחרים את עצמם ומתרכזים בעצמם. עכשיו, מה שיפה בזה, שהם לא אשמים אף פעם. המערכת המשפט, היא עושה מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, אבל כשצריך להאשים מישהו, יש מישהו אחר. זה לא הם, זה השר. אבל השר רוצה לעשות דברים, המשטרה רוצה לעשות דברים, והמשטרה עושה דברים, אבל זה נבלם. זה נבלם איפשהו, תמיד זה נבלם באותו מקום. שהם לא אשמים, לאבריות, הנה בבקשה, צדקתי. פעם ראשונה.
כן, זה לא קורה הרבה. טוב, תשמע, טראמפ הזמין את נתניהו כמנהיג הראשון בעולם להתארח בחדר הסגלגל בבית הלבן. האמת שבאמת זה שינוי מרענן. אני מזכיר לך שהיה לנו לפני זה...
ועל מה אתה חושב שהם הולכים לדבר?
לפני זה מנהיג שדיבר עם נתניהו כשהרגליים שלו היו על השולחן, או הגיע למצרים קודם לפני שעבר בישראל, כן.
דיבר איתו בטלפון, כן.
כן, אז...
והוא דאג שזה יצלמו אותו כשהוא עם הרגליים על השולחן.
אז נתניהו צפוי להגיד, ברור. זה לא הפתיע אותו שהיה צלם בחדר, כן?
לא, לא.
אז נתניהו המנהיג הראשון בעולם בעצם שהתארח אצל טראמפ, אבל... זה בתנאי שבית המשפט בישראל ירשה לו.
באמת?
כן.
זה לא שמעתי.
שהם לא ירשו לו. אין לדעת. הרי כל דבר שקורה עם נתניהו שחורג משלושה ימים מלאים של...
הם חושבים שהוא יברח בארץ.
אמרו לו, תפקיד את הדרכון.
אני חושב שהם רוצים שהוא יברח בארץ. אבל...
תקשיב, זה לא אמיתי. הבן אדם מגיע להעיד במשפט באמת עזוי, עזוי.
רגע, אתה קופץ מנושא לנושא, עזוב את המשפט רגע, אז אני אגיע לך בהמשך.
הם סרבו לתת לו חופשת מחלה אחרי ש... הבן אדם עם קטטר, סרבו לתת לו חופשת מחלה, אבל השופט, אחד השופטים במשפט, יש לו קצת חום, מרגיש לא טוב, אז דוחים את המשפט.
אנחנו כבר סיכמנו ששופט הוא לא בן אדם רגיל.
לא, הם לא.
וששופט שיש לו חום, זה מפסיקים את ה... רוצים פאוזה למדינה רגע, עד שהוא יבריא.
כן, לגמרי.
עכשיו רגע, עד שהשופט ייקח דקסמול קולט, אני רק אגיד עוד משהו. כשעכשיו נתניהו הולך לטראמפ לפגישה, מה שיפה ואנשים, עוד פעם, גם פה התקשורת ממשיכה לפספס את העיקר. על מה אתה חושב הם הולכים לדבר בפגישה הזאת? אתה מבין מה הם הולכים לעשות? הם הולכים לעשות מזרח תיכון חדש. הוא קרא לו בשביל לחלק את המזרח התיכון מחדש.
שמעון פרס עושה פליק-פלק לאחור.
קשה להם קצת להפנים את מה שקורה פה. יש פה ראש האימפריה הכי גדולה בעולם, קורא לראש ממשלת ישראל בשביל להתייעץ איתו, זה דעתי, כן, אני לא יודע, הוא לא משתף אותי, הוא הפסיק לשתף אותי, אבל אני אומר, הוא קורא לו בשביל לדון איתו על חלוקה מחדש של המזרח התיכון.
הוא
העלה
לשולחן טרנספר.
תראה, עזור רגע, לא, טרנספר זה נושא בפני עצמו. תראה מה קורה בסוריה.
איפה גנדי? חבל שהוא לא פה לשמוע את זה.
תראה מה קורה בסוריה. תראה מה קורה בסוריה, יש כוחות של צהל שם, שלא עושה שום, אין שום סימנים שמתכוונים לצאת משם. הגולן הסורי הוא כבר לא סורי. יש כוחות ישראלים שם, ויש כוחות ישראלים לא רק בגולן הסורי.
אני לא יודע
הסורי,
מה זה הגולן הסורי,
לא רק בגולן,
מבחינתי זה כתר אחר.
הגולן שהיה פעם של סוריה, מזמנו, לפני הרבה זמן, ויש כוחות של צהל שיושבים עכשיו בסוריה, יושבים עכשיו בלבנון, ואף אחד מהם לא מראה סימנים, ובאף מקום אתה לא מראה סימנים של יציאה.
אורן. בוא נשמע זה.
יאללה, לך על
את,
זה.
את סלח שבתי, את השיר הנושא. איזה שיר יפה זה, אה? מדהים.
יש גרסה של אוהדי ביתר לשיר הזה, רק אומר.
אז פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל, יא סלח. פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן עם שלה, בארץ ציון כדבר אדוני. אך יא רב יא רב, אך יא וויל יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל. חזרנו שמה את הבית, את הכל שמנו במזוודה, איך דיברו אלינו שמן זית, אם תרצו אז אין זו אגדה. באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים המזוודה אשתי, מן הבוקר עד הצהריים עברנו גם את יב הדידיתי. אך יא רב יא נתנו מיטה ופתיליה, צמיחה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, לקחו אותי, מתי גם אני אקח? אך יא רב יא רב, איך שמענו את כל השופר, איך אמרנו אלוהים משגיח, לא יהיה חסר פה שום דבר. במקום המשיח אני באתי, ועכשיו אין מי שיעזור, אין משיח רק סלח שבתי, את הגב נותן כמו חמור.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, עכשיו ברדיו סול.
וחזרנו, ואיתנו על הקו רפי שלב, מ"פ במילואים יחידת ביסלח. שלום לך רפי.
אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב.
חייב להגיד שאני הגעתי לרפי דרך הבן שלי ששמע הרצאה שלו בבית ספר בכוכב יאיר, ופשוט היה נפעם מה שהיה לרפי להגיד. רפי, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
אז ככה, ברמה אישית, קוראים רפי שלב, אני קודם כל נשוי ליפית, אב לחמישה ילדים, שלוש בנות ושני בנים. בחיים האישיים שלי אני סמנכ"ל לשיווק של חברת חסלת. מי שמכיר או לא מכיר, מדובר על חברה של ירקות מאדרין, לא חרקים, מותג קשורתי די ידוע, מי שמכיר את התחום. וזהו, בחיים הצבאיים שלי אני מ"פ של יחידת ניוד, נקרא פלוגת פטן, שבעצם אנחנו, התפקיד שלנו בגדול זה לשנע לוחמים, להכניס פנים מהלוחמים, להוציא לוחמים, לפנות אם צריך נפגעים או הרוגים לא עלינו, ולשנע את ההספקה פנימה, להוביל אותה לתוך הלחימה ממש, לתוך הכוחות.
היחידה שלך בעצם הייתה מעורבת בדרך כזו או אחרת בחיסול של סינואר, נכון או שאני טועה?
כן, החטיבה שלנו ממש, אנחנו עכשיו ממש מתחילים את הסבב החמישי כבר, אני עכשיו במילואים.
כמה מילואים עשית עד עכשיו?
עד עכשיו, שהגעתי לדעתי כבר ל-200, כמעט 250 יום.
וואו.
מתחילת
המלחמה. והכל בעזה?
ארבעה סבבים היינו בעזה, ועכשיו אנחנו מיועדים לאזור איו"ש. יש פה מי שמכיר ושמע בחדשות, אנחנו התחיל מבצע של הצבא. קוראים לזה חומות ברזל,
כן.
חומת מגן, חומות ברזל, אבל אנחנו מצטרפים לכוחות, בעזרת השם, ממש בימים הקרובים.
כן, אנחנו זכינו... אני קטעתי אותך לגבי הנושא של סינואר, מה היה תפקידכם שם באותו...
אנחנו הרבה? בעצם, אנחנו בסבב הרביעי שלנו בעצם, היינו, קיבלנו את הגזרה של תל סולטן, לרפיח. התמזל מזלנו, ובמקרה לגמרי זכינו להרוג את הצורר הזה יחד עם כמה עוזרים שלו שהיו איתו. וכן, זה כבוד גדול מבחינתנו, זה... אני תמיד אני אומר, אם הצחרנים כבשו את הכותל, אז הנה ביסלח גם יש למה לספר, אנחנו רק בסינואר.
לגמרי. לגמרי, yeah. באמת כבוד גדול. אבל יש גם, אני מניח, רגעים מאוד קשים בלחימה הזאת. תספר לנו על איזשהו רגע שככה הולך איתך.
אנחנו באופן, אני בשביל אוקטובר כבר, ממש בשמחת תורה, בבוקר בעצם יצאתי מהבית, נפרדתי מהילדים ועם אשתי. פרידה שאגב, בדיעבד אני אומר, למה נפרדתי כל כך מהר, אבל היינו ממש נסערים, לא הבנו את הסיטואציה, וירדנו דרומה. ירדנו לדרום, הפלוגה שלי בעצם התפצלה. חלק מהפלוגה עלתה צפון, היה גם חשש מהצפון, אז העלו חלק מהכוחות לצפון. ואנחנו בדרך לא דרך הגענו איכשהו, אני ועוד ממש כמה חיילים בודדים שלי, ירדנו דרומה. ומצאנו את זהנו בעצם בשעה 8 בערב, מתחילים לפנות גופות. גופות של חבר'ה ירועים, נרצחים, בעוטף. זאת הייתה המשימה הראשונה שלנו, ששם אני קורא לזה השבוע של הכאוס, שבאמת
כן.
חווה חוויות מטורפות שקשה להסביר אותם במילים. הנפש לא רגיעה לראות דברים מראות כאלה וסיטואציות כאלה. זה ברור, אני מאמין שכמוני היו, מה זה מאמין? אני יודע שכמוני היו אלפים שירדו באותו יום ובימים שאחרי וחוו את החוויות האלה וחוויות שילכו איתנו, שילכו איתנו עד לנכדים וגם אתה מיישם זה בלילה ומתעורר את זה בבוקר. וברוך השם, אנחנו יושבים בריאים, גם בגוף וגם בנפש, אנחנו יודעים להתמודד. אני יכול לספר שיש לי חייל אחד שבעקבות האירועים שחררתי אותו, חייל הנפשית, אולי יכול להמשיך.
אה, כן, זה קשה.
מקבלים סיוע, טיפול אחרי כזה דבר?
כן, כן, הוא גם וידיתי גם מולו, גם מול אשתו, גם מול המשפחה שלו, ואנחנו בקשר, הוא עד היום מטופל.
עד כמה היותך אדם מאמין משפיע על החוסן הנפשי שלך?
אני ברור לי שהאמונה משפיעה, זה בכלל אין לי צל של ספק. בסוף אמונה וכל דבר, אמונה בכל דבר, אגב, שהוא מעליך יכול לתת לך כוחות. לא רק אדם דתי יכול להתמודד, אלא כל אדם שמאמין שיש משהו שהוא מעליו, שלא הכל בר שליטה, שיש דברים שאתה יכול לתכנן X, בסוף לקבל את ה-Y, ובלי שאתה מבין איך. ואין ספק שזה דבר שהוא נותן כוחות ועוזר להתמודד, לא רק בסיטואציות מורכבות, גם בחיים המעשיים הפשוטים היומיומיים, אין ספק שאני מאוד מאמין שזה נותן כוחות.
אתה תרמת כליה, שזה צעד חריג מאוד, נכון. שאנחנו לא רואים שאנשים עושים אותו. מה הביא אותך לצעד החריג הזה?
לא, אז אני כמו שסיפרתי, אנחנו התגייסנו ובעצם התחלנו את הסבב הלחימה הראשון, שהיה מאוד מאוד אינטנסיבי. היינו בערך בכל הגזרות של בתוך רצועת עזה. ויום אחד, ב-15 לדצמבר, יום שישי, 15 לדצמבר 23, התקשר אליי המגד שלי בבוקר, ואומר לי, תשמע, יש אירוע שהחטיבה שלנו שותפה אליו, שחוששים שיכול להיות שפגענו בחטופים שלנו. אני לא מבין באותו רגע מה המשמעות של העניין הזה. והוא אומר לי, תשמע, צריך לאסוף את הרב של החטיבה, שיבוא לזהות את החטוף שאנחנו יודעים עליו. עדיין לא ידעתי מי זה, מה זה, לא ידעו בוודאות שבאמת הוא חטוף. בעצם אני נוסע לגדר, לגבל, מה שנקרא, של סג'איה. שם אני בעצם מעביר את הגופה של אותו אחד שעדיין לא ידעתי, בדיעבד נודע לי שזה הגופה של יותם חיים. בטח אתם מכירים את השם טוב, גם הרבה אחר שונים את איריס חיים, את אמא שלו, עם התעצומות נפש שלה.
כן, כן, אישה חזקה מאוד.
ואז אני בעצם לוקח את הגופה, מעלה אותה לאמר, אנחנו נוסעים לאיזה מקום מוצנע, 100-150 מטר מהנקודה, מורידים אותה, פותחים את השקי, את השק שהייתה השעה הזה, וזה משהו שלא, אני לא אשכח את המראה. אם דיברתם קודם כל מקודם על נקודה דרמטית במלחמה, אז זה אני יכול לציין אחד משמעי שזה דרמטי. אני זוכר את עצמי לוקח צעד אחורה, עושה חצי סיבוב מהסיבוב לאמר, ואני אומר למיכאל, הנהג של האמר, הנהג שלי, ולא מיכאל, תקשיב, זה מטורף, אנחנו נמצאים באירוע מטורף, אני מפה לא חוזר אותו אחד, אין, אני אעשה משהו, ונשבעתי בתוך תוכי שאני לא אחזור הביתה אותו אחד.
הבנת מיד שמדובר בחטוף כשראית את הגופה?
כן, כן, ראינו אותו, זיהינו אותו שהוא בחור בעיר, עם כל מיני קעקועים שלא משאירים, דבר שהוא לא משתמע לשתי פנים. קיבלתי החלטה. קיבלתי החלטה באותו רגע שאני חוזר הביתה, ואני לא חוזר אותו אחד, שאני אעשה משהו. עדיין לא הבנתי מה ואיך, אבל קיבלתי את ההחלטה. ואני... אחרי כמה ימים אנחנו כמובן מפנים את הגופה בצורה עדינה, שמים אותה, יש אופציה, ומי שמכיר באמר, לשים אלונקה גם גבוה, שלא תטלטל בדרך. עשינו באמת, בחרדת קודש, פנינו אותו. פנינו אותו לבארי, לקיבוץ, ושם פגשו אותנו בעצם, שם איזו קירורית כזאת שלקחו אותו לשורה, לוידוי סופי. וכמובן שבערב כבר כל המדינה ידע מזה. אני מסיים את הסבב הזה, סיימנו, יצאנו מסג'י ממש כמה ימים אחרי. ומשם אני עושה ממש ישר כיוון הבית. ובעצם אני רואה בדרך איזה פוסט שאיריס חיים רושמת, שהם יושבים שבעה במושב שואבה. אני, באינטואיציה, אני מקשר לאשתי, אני אומר לה, תקשיבי, אני פיניתי אותו. אני, הלב שלי אומר לי ללכת ולראות אותה, לנחם אותה. עדיין לא הכרתי אותה באופן אישי, אבל היה חשוב לי לספר איך פינינו, איך התייחסנו לגופה. אני אבא לילדים, אני יודע, מה המשמעות של דבר כזה, מה היה יכול לעשות חלילה אם זה היה במקום שאני הייתי לחוות.
לא פחדת לגשת אליה?
לא פחדתי. אני הגעתי לשם יותר מזה, גם ש... הדבר היחידי שהיה התלבטות ביני ובין עצמי, זה האם זה יעשה טוב או לא יעשה טוב. והחלטתי, זה בעיה באמת האינטואיציה, שאני הולך על זה. אני מגיע לשם, אני רואה אלפי אנשים ליד הבית, אף אחד לא נכנס. אני מטבעי, אני לא רואה אף אחד, פשוט עולה למדרגות, נכנס לאמא, אני רואה את איריס, רואה את רביב בעלה, עוד כמה קציני צבא נמצאים שם, הם לא מבינים מי אני. ואז אני מזדהה, אני אומר להם שלום, קוראים לי רפי שלר, אני באתי מהדרום, אני פיניתי את הגופה של הבן שלכם, ובאתי לספר לכם. איך שהם שמעו את זה, איריס קוראת לבעלה, אומרת לה, תעזוב הכל, בוא תשמע. קיצור, אני יושב איתם משהו כמו שעה וחצי, כמובן עם הפסקות בדרך, ואני אספר להם את מה שאני יודע וראיתי, והיא אומרת לי שאני החייל הראשון בעצם של החטיבה שהגיע אליהם, פשוט כולם היו בלחימה עד עכשיו, והיא אומרת לי שאני החייל הראשון של ביסלח, והיא משמיעה לי את ההקלטה שדי פרסמה בתקשורת, במדיה והכל, שבה היא אומרת שהיא לא כועסת על החיילים, והיא רוצה שיבקרו אותה, והיא יודעת שהחמאס הוא השם, ובוכה בכי תמרורים לידי, אני תופס את מי ממש בכוח גדול, לא, שלא להתפרץ איתה ביחד, ומבקש ממני דבר מאוד מאוד פשוט, שאני רוצה לך, תפרסם את זה, תשלח את זה לחיילים, שהחיילים ישמעו ויכירו את זה. אני יוצא החוצה, כמובן שולח את זה בתפוצה לכל הקצינים של החטיבה, ובערך חצי שעה אחרי אני שומע כבר בחדשות את ההקלטה הזאת, שזו הקלטה באמת ויראלית שרצה בכל הארץ. אני לא יודע אם זה בא ממני או שעוד מישהו פרסם, אבל אני יודע דבר אחד שזה, כשהייתי שם, ראיתי את תעצומות נפש האלה, ועם זה אני בעצם חוזר הביתה. אני מגיע הביתה, ויחד עם אפית, יחד עם אשתי, מקבל את ההחלטה, שכמו שאמרתי, שאני לא חוזר הביתה, אותו אחד, אני הולך על תרומת כליה. ואז בעצם מתחיל תהליך ארוך, מתחיל תהליך של שבעה חודשים, שיש כאלה שיגידו שזה קצר, כי זה תהליך באמת מפרך, גם בדיקות רפואיות, גם כל מיני ועדות רפואיות שאתה עובר.
כל זה בזמן שאתה עוד עושה מילואים בעצם.
כן, אני בדרך חזרה, בעצם אנחנו עברנו מסג'אייל בעצם למה שנקרא מחנות המרכז, פער הדרום יותר, ובעצם בין לבין אני בקשר מתנת חיים, ואין שאני רוצה להתחיל תהליך, פשוט אמרתי שמה לא התחיל את זה, אני אתבחבש עם זה. החלטתי, קיבלתי החלטה, אני רץ קדימה.
אתה יודע למי אתה תורם את הכליה באותו שלב, או שאתה אין לך מושג?
אני לא יודע. דבר אחד ביקשתי שיהיה בחור צעיר, שמישהו צעיר, והיה לי חשוב שזה, אם אני תורם, זה לפחות שייתן חיים למישהו, לטווח ארוך עד כמה שניתן. ואני לא יודע, אין לי מושג למי זה. ואז בעצם מתחיל תהליך של בדיקות רפואיות, שבין, כמו שאני אמרתי, לחצתי שזה יהיה כמה שיותר מהר, גם זה היה בין סבבים. אני סיימתי סבב ראשון, עד התרומת כליה היה לנו עוד שני סבבים של מילואים, שכל סבב זה 30 ומשהו ימים, ובין לבין אני עושה את הבדיקות ומתקדם. בעצם בחודש מאי אני מקבל תשובות שכל הבדיקות תקינות ואני יכול להתקדם, ואז אני מחליט לשתף את זה, את ההחלטה שלי עם איריס חיים. אני שולח לה הודעה, לא זוכר אותה בעל פה כרגע, אבל אני שולח לה הודעה שבה אני בעצם מבשר לה ואומר לה שבזכות יותם אנחנו מוסיפים חיים. ואני אמרתי, סיפרתי, אני זוכר, תיאצתי עם אשתי אם לרשום לה או לא לרשום לה, ואני אמרתי שאם נצליח בקמצות דרך ההודעה הזאת טיפה לתת נחמה, זה עשינו, שיחקנו אותה. ומאז יצרנו קשר, איריס ואני, ואנחנו בקשר מאוד מאוד מאוד, מאוד טוב. ובעצם היא ליוותה אותי מהשלב הזה, כל שלב שעברתי בעצם הייתי איתה בקשר. וגם לפני הניתוח, באנו אליה ערב הניתוח, אשתי ואני, יפית, ובאנו אליה במוצאי שבת, ישבנו אצלה בבית, עד 12:30 בלילה, שביום ראשון בבוקר כבר הניתוח היה, התקשרו אליהם בבית חולים ואמרו לי, איפה אתה? וחשבו שאני לא אגיע. ואני בעצם מגיע לבית חולים, אשפז במוצאי שבת, וב-28 ליולי, בעצם בבוקר הניתוח, שעוד פעם, אני עדיין לא יודע מי הנתרם שלי, מי הבחור שאני תורם לו. רק אחרי 3 ימים אנחנו בעצם נפגשים, אני כבר הולך לגמרי, הכל רגיל, כמובן עם ספרים והכל, אבל ברוך השם די לא הרגשתי את הכאבים.
כן.
ונפגש עם ניר, נפגש ניר אברג'יל, נפגש מרגש ביותר, אני לא, קשה לי לתאר אפילו את התחושה שהייתה באותו רגע הזה. התחושה, בוא נגיד שהתחושה הכי קרובה לזה, זה היה בלידות של הילדים שלנו.
כן.
תחושה באמת שמשאירה אותך עם... עם אנרגיות שאתה... אי אפשר לתאר את זה, אתה לא מצליח להירדם מרוב שאתה אפילו... תורה ילד שבעצם... ספר בקצרה מה הסיפור שלו, הוא הלך לצו ראשון, וגילו לו בעיות בדם, ובעצם התחיל תהליך של טיפולים, בהתחלה זה עם כדורים, אחרי שהכדורים הפסיקו לעבוד, הוא התחיל דיאליזה. אני אסביר בקצרה, דיאליזה זה פשוט... לוקחים את הדם, מוציאים את הדם, הכליות בעצם התפקיד שלהם זה לסנן את הדם, בסדר, דרך מערכת השתן.
כן, דיאליזה בעצם זה סינון דם מלאכותי,
מה שהופך את הגוף לידי סמרטוט.
בעצם שואבים את הדם מצד אחד ומכניסים אותו בצד שני שהוא מסונן, דרך מכונה מיוחדת, ובעצם הבן אדם בעצם במקום ללכת לשירותים ולסנן את הדם שלו, הוא עושה את זה מלאכותי, וזה בעצם... גומר את הבן אדם, הוא כן. לא מסוגל לא לעבוד, לא ללמוד, 3 פעמים בשבוע...
משהו כמו 4 שעות כל פעם, כן.
כן, כן, והוא גם לא, יכול לצאת עם חברים, לא יכול ללכת לעבוד, לא, בעצם לא יכול לעשות כלום. בעצם ניר בגיל 16, החיים שלו נעצרו. כשכל החברים שלו יעצו, סיימו תיכון, חלקם לקראת סיום צבא כבר, והוא בעצם נשאר אין שם רחוק מאחורה, וכשאני נפגש איתו אני רואה שהוא לא מוכן לרדת מהמיטה, אמא שלו אומרת לי, הוא לא מוכן לרדת מהמיטה. אמרתי לה, אוקיי, עליי. ואני לוקח אותו ונותן לו יד ואני אומר לו, תקשיב טוב, זה הכליה שלי, אתה לא מפשל. יאללה, עושים בסיבוב. קיצור, ומאז, ברוך השם, הוא חזר לבריאות, הוא עכשיו עובד, בריא לגמרי.
איזה יופי.
באמת, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים.
לא, לא פחות מדהים הסיפור בכלל שלך, שחשבת על הדבר הזה, עשית צעד באמת מבורך. בעצם הצלת נפש. הצלת נפש בישראל.
כן.
כי אנחנו גם יודעים שחולי אי-ספיקת כליות שעושים דיאליזה, תוחלת החיים שלהם מתקצרת באופן דרמטי. ובעצם
כן.
הצלת נפש, וזה פשוט להוריד את הכובע.
תשמע, אני חייב להגיד לקראת סיום, אני רוצה רק להגיד משהו בפן האישית. תשמע, כולם מתרגשים מהסיפור, אבל מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, בלי קשר למאזינים ולזה, תשמע, אתה שומע את הסיפור, אני שומע את הסיפור שלך, ואני יכול להגיד רק ש... אם אתה יודע, אתה, מבחינתי, אתה יודע, אחד כמוך מצטרף לרשימה של הגיבורים האינסופיים של ה... שלנו בכלל, אתה יודע, אני מדבר
של אחורה. של עם ישראל, כן.
כן, כן, לדורותיו. אחורה מטרומפלדור ו- ויוני נתניהו ורועי קליין וכאלה. והסיפור הזה לא נופל מאף אחד מהם. כל אחד הוא סיפור אדיר בפני עצמו, אבל הסיפור הזה אני חייב להגיד שהוא פשוט לא נופל מאף אחד מהם, לא בחיבור הזה של הטרגדיה עם, עם אמא שלו, ועם הילד, ועם הילד שניצל, ועם, ואיתך בעצם, שבעצם אתה, אתה החוט שמקשר ומחבר בכל הדבר הזה. תשמע, זה משהו, זה משהו מדהים שיכול לקרוא רק בעם שלנו. ותשמע, אני יכול להגיד בשמי הקטן, כן? רציתי להגיד בשם כולם, אבל אני לא מדבר בשם כולם.
תרגיש חופשי.
אז אני יכול להגיד רק תודה רבה, וישר כוח. ואתה מבין לנו גאווה אמיתית, ממש ככה.
אשרי העם שיש לו אנשים כמוך, אני חייב להגיד, אתה באמת יוצא דופן, וריגשת, ריגשת מאוד. מה רצית לומר לסיום?
אני רוצה רק להגיד מילה אחת. קודם כל חשוב שאנשים ידעו, בסוף לכל אחד יש סיפור, לכל אחד יש משהו שהוא יכול להדליק עוד איזה נר קטן שמעט מן האור דוחה הרבה מהחושך, זה לא סתם, זה אמיתי. ואני ראיתי המונים, המונים של אנשים שנרתמים ועוזרים ומחויבים ואוהבים, והביחד הזה זה משהו בסוף שאי אפשר לנצח אותו.
בהחלט.
ונכון, טענתי קהיליה, זה נראה דרמטי, זה נראה מיוחד, זה גם... אבל בסוף, כולנו, כל אחד, בבית, עם האישה, עם המשפחה, עם העבודה, תוסיף טיפה, תשנה טיפה את הסיטואציה בחיים, תעשה עוד קצת משהו טוב, ושינוי מציאות. כי הרבה טיפות בסוף מביאות גם מאגר גדול.
אני מסכים איתך
לגמרי. זה המסר שלי. והגיבורים, אף אחד לא בחר להיות גיבור, גם אני לא חושב שאני גיבור, אבל בסוף לא רואי קליין ולא זה, זה באמת, הם גיבורים שבגיבורים, אבל הם לא בחרו בזה. ואנחנו לא בחרנו במלחמה הזאת, ואני לא תרמתי קריה בשביל שמישהו חלילה יקרא לי בצורה כזאת או אחרת. האינטואיציה הפנימית של עם ישראל זה הביחד והוספת אור, באמת, הוספת אור בעולם. זה ממש רואה את זה בצורה כזאת.
בהחלט, אני מסכים עם כל מילה, ותודה רבה, באמת תודה רבה, רפי שלב, מ"פ מילואים, אדם מדהים, ו... נשתמע, ואם יוצא לך לדבר עם איריס חיים, אז תמסור לה
את אהבתנו.
אהבתנו, ובאמת יישר כוח, אישה מדהימה. תודה רבה.
תודה,
כל טוב. ואנחנו נעבור לשיר.
יש לי בית עם מה שכאן אתה.
אנחנו מזכירים, זה עבר.
זה עבר.
כמו את קזבלנקה. אבל יש לי איזה אלף חברים, ואין לי חי יותר טוב מכל העשירים. יש לי בית עם מה שקנת, ועם ריבית מפה עד קזבלנקה. אבל יש לי איזה אלף חברים, ואין לי חי יותר טוב מכל העשירים. יש אחד יש לנו הכל, השני אין לו אפילו תרנגול. ואני מה שתיתן לי לא תשמע ממני שאגיד את שאין לי. יש לי מי שפעם ברוכה, אבל המשכורת מה אגיד הפוכה. אבל מי עושה חשבון שיש ילדים כל אחד בון בון. יש לי בית עם מה שקלת, ואין ריבית מפה הכסף לנגע. יש אחד הוא דון צ'ומן, חתיכה תלויה מכאן וגם מכאן.
שלי אישה בשבילי כל הזמן כמו חדשה ואני אומר פשוט תן לי קוסקוס עם דגי ואני בקור החיים הם כיף חיים אם אוכלים אותם נכון הם טעימים
יש לי בית עם בשקנדה היו רפית מפה עד קזבלנקה אבל יש לי איזה איזה חברים ואני חי יותר טוב מכל העשירים
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה עכשיו ברדיו סול
טוב, חזרנו. אורן, רגע, רגע, רגע.
הייתה שיחה מעניינת, אל תגיד לי רגע בחיים.
האמת, זו הייתה שיחה מעניינת ומרגשת, ועדה מדהים, ואיזה כיף לנו שיש לנו אנשים כאלה במדינת ישראל. ממש, אין דברים כאלה. אין בעולם דברים כאלה.
אין הרבה מה להגיד אפילו מעבר למה שכבר... תשמע, בואו נעבור למשהו יותר מעט.
אז בוא רגע, אני אגיד לך על מה אנחנו עכשיו... אני אגיד לך.
קדימה.
אני מחליט... שהתוכנית הזאת, שאני מתפטר, והתוכנית הזאת יורדת לשידור ב-2037. תרשום לך, מרץ 37.
רגע, מרץ...
מה, רק לרמטכ"ל מותר להתפטר לעוד 50 שנה קדימה?
למה? מתי הוא רשמו לך?
במרץ, זה, למה במרץ?
איזה מרץ? של איזה שנה?
לא, האמת 25, תודה לאל. לא,
אוטוטו, מה?
כן, אבל למה במרץ?
למה לא?
כל דקה מיותרת.
אולי ראשון באפריל, אחד באפריל שזה?
כל דקה מיותרת. הבן אדם הזה, באמת, עם כל היכולת שלו ליפול בכל דבר, בכל בור שאפשר הוא נופל. השבוע אמר בוועדת חוץ וביטחון שאיראן מורתעת. עכשיו, למה?
הם יודעים מזה?
למה? למה להשתמש במילה מורתעת?
אבל אני חושב שבוא, רגע. הרמטכ"ל, עם כל הכבוד, כאילו, לשעבר...
ברגע שהוא אמר שאיראן מורתעת, אני הורתעתי.
הרצי הלוי, השיח הוא די מיותר לגביו. עזוב, הוא כבר לא פה, והוא גם כשהיה פה לצערנו, הוא לא ממש היה פה. אבל בוא נדבר על משהו אחר. העסקה של החטופים. העסקה מתנהלת ומתפתחת ודברים זזים. אבל אחד הדברים המעצבנים בדבר הזה, ואני פה בשביל להגיד מה מעצבן, אחד הדברים המעצבנים בסיפור, זה השיח שהוא חסר שיח בנושא של החטופים. מה הכוונה? של העסקה, לא של החטופים. מה הכוונה? מי שהיה בעד העסקה, שזה, בוא, let's face it, שזה הצד היותר מרכז שמאלה של המפה הפוליטית, ודחפו עסקה בכל מחיר, עסקה בכל מחיר.
הייתי אומר, אפילו ימנים, הרבה ליכודניקים
יש בעד לא, העסקה. לא, אבל הם לא עושים את מה שאני אומר עכשיו. כל אלה של כל הסמוטריצ'ים למיניהם שהיו נגד העסקה, אז הם נצבעים בצבע של כאילו אתם לא רוצים את החטופים.
כן.
אתם רוצים שהם ימותו.
כן, כשהוא עז להגיד שהוא התרגש באותו יום שהם חזרו, אז איזה ביקורת הוא קיבל על זה, עכשיו אתה מתרגש.
בוא נגלה סוד. גם אני נגד העסקה, וגם אני התרגשתי כשראיתי אותם חוזרים, ואין מי שלא מבין את הקשר בין השניים, אז הוא... סליחה שאני אומר, אין לו הרבה שכל בראש.
בסדר, זה...
עכשיו בוא, אפרופו...
דמגוגיה זולה.
לא, וזה מאוד מאוד מסוכן, כי זה הופך את העניין הזה של בעצם אנשים מפחדים להגיד את דעתם, כי דעתם היא לא מיינסטרים, ואז הם מפחדים.
באמת?
בוא נשאל אותך שאלה. בעסקת גלעד שליט, שוחרר גלעד שליט, נכון?
כן.
את גלעד שליט כולנו מכירים. אבל אם אני אשאל אותך, אתה מכיר את דני גונן, אתה מכיר אותו?
אני מניח שזה ערוק כתוצאה מעסקת שליט.
דני גונן נרצח כן. על ידי אוסמה אסד, שהוא השתחרר בעסקת שליט. על דני גונן אין הפגנות. על דני גונן אף אחד לא יוצא לרחובות ואומר, דני עדיין חי, כי הוא כבר לא חי. עדיין לא אומר לשחרר, דני הילד של כולנו, כי הוא כנראה לא הילד של כולנו. מלאכי רוזנפלד, מכיר? אף אחד לא מכיר. גם הוא נרצח על ידו, על מאותה אנשים.
אבל אתה חייב להבין שהכל...
הרשימה עוד ארוכה.
הכל פוליטי.
זה אנשים, רגע, זה אנשים.
הכל בא מפוזיציה, והם משתמשים בחטופים
לא, זה ברור.
כיכולת לנגח את הממשלה.
אבל חשוב רגע להדגיש שהסיפור הזה הוא מה שסמוטריץ' אומר, והוא צודק ב-1000%, הבעיה... בין המשוחררים, בין החטופים.
עוד אין לך שמות כרגע.
נכון, אנחנו לא יודעים איך קוראים להם.
נכון.
אנחנו לא יודעים מי יעלי ריאל בגבה. אנחנו לא יודעים, אבל יהיה. זה אנחנו יודעים.
כן, מצד שני, אם אני הולך לצד השני, אז אני יכול להגיד לך, אבל אנחנו כן יודעים מי יש כרגע בשבי. ואותם צריך להחזיר הבית.
אני לא אומר שלא צריך. אני רק אומר, צריך לקחת בחשבון שזה המחיר. תהיו ערים לזה. תהיו ערים לזה. זה המחיר. אתם הולכים לשלם.
אני לא חושב שיש מישהו שלא ערים לזה.
אנחנו שילמנו על עסקת שליט עשרות, מאות, ואם אתה מחשיב את יחיא סינואר ששוחרר וסידר לנו ופינק אותנו בשביעי באוקטובר, אז גם יותר ממאות של אנשים שנרצחו במישרין בעקבות העסקה הזאת.
אני אגיד לך מה, אחרי ש...
אז עכשיו השאלה כמה ירצחו ויחטפו בעקבות העסקה הזאת? לא יודע לענות לך, עוד כמה שנים אנחנו נדבר גם על זה.
אחרי שבאלגנטיות הסרת את הנושא שרציתי לדבר עליו מסדר היום ודיברת על מה שהתחשק לך.
ברור.
אלגנטיות. זה לא הצד החזק שאתה
נגדל. אני עושה את זה כל
הזמן. אז באלגנטיות אני אשים לך עכשיו את זאב רווח, קטעים נבחרים של זאב רווח. קדימה. נשמע.
אהלן, סאסו.
אהלן, צ'רלי.
My name is סאסו. And yours?
אולסי פרי.
Yes.
Nice to meet you, סאסו.
ואימא, קוראים לי דביק.
את יודעת, גם אני סטודנט. אבל אני סטודנט מהפקולטה של החיים, אני.
זה לא הודוי. זה שוער.
תאמין לי, אני ספר עם דיפלומה, זה יגדל.
זה בומברד בומבי. זה האופנה האחרונה מבומבי.
מה זה, סאסון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים?
מי מתעסק? זה מיקו.
ימשיך כמונו.
מה רוצה התולעת?
מחפש את חכה.
אתם רוצים? רק את פה, את כל הגופה? איך תדבר איתה?
מה איך אדבר? אנגלית אני אדבר.
I eat just no burekas as I remember you.
I like fasulia, you know.
Give me a kiss.
But I'll kiss you, douche. After... כיס מלי מלי.
מה קרה לך, ז'קו? מה קרה?
המשטרה.
איפה?
שמה.
אני הוצאתי.
אתה לא הוצאת.
אני הוצאתי.
אני נסעתי מאחוריך, אני ראיתי שלא הוצאת.
רדיאטור, אתה יודע, נפל לתוך הקרבורטור, עשה... סמטוחה שלמה מכל הפלאגים.
הפעם ניתן לך דחיבה של הסטרטר. אבל אם עוד פעם טיפולים בעיניים, לא תדע מאיפה אני נופל עליך.
אימא! אימא!
אתה חושב שאני לא יודע את המספר של החשבון של הכתבת? 6-2-3-7-1-5
זה 304 של מסיו זורקה.
תאמין לי, אצלי הכל רשום בעסק.
העסק? תיזהר שגדליה לא יעשה ממך רסק.
אם אני חדיר שוב בניסי, אתה הומו סוציאליסטי, קומוניסטי.
מה זה שוב בניסי?
חרמן אכול בלוחה.
אני צריך לנוח בשכיבה תצפיתית אינטנסיבית כ3 שעות ביום, זה הכל.
רק היום!
בואי נה, מה הבאת פה סנדוויצ'ים?
אליך, תביאי אורס, מקרוני וביצים.
כמה ביצים?
כמה שיש.
בוא רבי, איזה קציצה.
אתה טבח?
מטבוח. שלא הייתה מטבוחה. אני תמיד מטבח לך. שקשולס. שלא הייתה מטבוחה הוא... والترفيس والسخينة مع الحرة والسودانية
خشي جوا
بتاعي شو قال لي ديك موها اح شل الدود شل اخ بنحاس شريحو هيا اوليخ لفنا بخل بيت الكنيسة
ما مريح لوتو مي مريح لوتو
شلوشيم اجماليم وعسريم اوهليم وشاش عزيم
لا 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 لا, لا.
אלה קושקוש, אלה קינג קונג.
ביג'י גדנה, ביג'י גדנה, דנה וברדנה.
אמן.
אמן.
כל הכבוד, אני אומר לך, כל הכבוד. המדינה תקרא רחוב על שמך, אני אומר לך.
רוצים להרוג אותי, אתה לא מבין את זה. אתה רוצה פשוט להרוג את הדור שלה. אתה מבין את זה.
אוו, דנה,
מה? איך הלך כל כך מהר ככה?
איך החיים שלי יהיו גיהינום מרוגע גוי.
איך הלך כזה בן אדם צעיר תוסס?
פיניטו לקומדיה.
כן, פיניטו לקומדיה.
כן.
כן, היה אדם מדהים. אגב, היה משלנו.
מה זה תגדיר שלנו? אוהד ביתר?
לא, שלנו. ימני בדם, אוהב ארץ ישראל, ציוני.
למה אתה אומר לא, לא עד ביתר דרך אגב, הוא גם היה עד ביתר.
גם הוא עד ביתר, אבל היה אדם ציוני, היה אדם כאילו ימני בכל רמה חבריו, מה שנקרא. גם הופיע בתשדירים של הליכוד לכנסת.
העז לא הופיע בתשדירים של הליכוד. העז
לא הופיע, כן, אבל הוא כבר היה כזה גדול ששום דבר לא היה יכול לפגוע בו.
כן, כן.
כן, תשמע, אורן, אני שוקל ב...
הרבה.
זה צריך אולי טופים, חבל שאין לנו פה טופים, אני שוקל המון אגב. אני שוקל להכריז על עצמי כנשיא הרפובליקה של רדיו סול.
יאללה, קדימה.
כן, מה, אם כל אחד יכול להכריז על עצמו נשיא בית משפט עליון בחוסר סמכות, לא חוקי.
רגע, בוא נקדם, בוא נחליט שאנחנו הוועדה.
בוא נחליט.
כן, ואנחנו נבחר את עצמנו, אתה נשיא הרפובליקה של רדיו סול, ואני שר התקשורת העולמי.
אתה יודע למה נשיא? אני רוצה להיות נשיא דווקא.
למה לא?
כי כתוב בפקודת מס הכנסה שנשיא לא משלם מיסים. נשיא המדינה.
אוקיי.
אבל נשיא, לא כתוב נשיא המדינה. כתוב נשיא.
מעניין.
אז כן, אז בוא אני נשיא רדיו סול, לא משלם מיסים.
ורגע, נשיא בית משפט העליון משלם מיסים?
כן.
אוקיי.
אבל אל תדאג.
אבל יש לו הרבה מאיפה לשלם.
הוא סביב 100,000 שקל בחודש, הוא יכול להרשות לעצמו לשלם מיסים.
כמה ראש הממשלה מרוויח?
פחות. הרבה פחות אפילו.
עד פה זה הגיוני, הוא גם עובד הרבה פחות.
כן.
כן, כן.
אז זהו.
אז קודם כל התכנסה ועדה. רגע, בוא נסביר שהתכנסה ועדה. בתוקף חוק. בתוקף חוק של? אין חוק.
על פי החוק, מי יכול לכנס את הוועדה?
שר המשפטים.
ומי כינס את הוועדה?
המזכירה.
של מי?
של הנשיא.
של המערכת בתי המשפט.
בדיוק של זה שרצה את התפקיד.
הפקידה, אפילו לא השופט. הפקידה של השופט כינסה את הוועדה בניגוד לחוק, וזה פשוט הזוי הדבר הזה, אני אומר לך, אין דברים כאלה. בניגוד מוחלט למה שכתוב בחוק, אבל מה זה מעניין אותם החוק? ממתי שופט במדינת ישראל שופט על פי החוק? ממתי?
לא, הוא שופט לפי מה שבא לו, מה הוא צריך את החוק?
הוא החוק! הוא החוק, הוא מחליט מה יהיה החוק, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. אנחנו סתם הולכים כל 4 שנים לקלפי, שמים איזשהו פט, מי זה מעניין מה אנחנו עושים? המשחק הזה של דמוקרטיה לא מוצא חן בעיניהם.
ורגע, ואם יש טענות, נגיד למשל, קודם כל, רגע, אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת, לגבי הבחירה. נגיד הוועדה התכנסה, כמובן בניגוד לחוק, אבל הוועדה התכנסה בניגוד לחוק, והמועמדים שהוועדה הציגה הם?
השופט.
יצחק עמית.
יצחק, לא, היה את יצחק, היה את עמית.
והיה את השופט יצחק עמית.
והיה את עמית יצחק.
ומלבדם?
לא, אני חושב שרק החברה האלה.
רק החברה האלה?
כן.
אוקיי. לא, אני רק רציתי לוודא שאני מבין נכון.
כן.
אוקיי. זאת אומרת, התכנסה ועדה של החבר'ה.
הם ניסו להצביע, בהתחלה לא הצליח להם. הם אמרו, בוא נצביע. מי בעד להצביע לשופט שאין כנגדו חשדות פליליים, שירים את היד? לא, בעצם לא טוב.
לא, רגע.
בוא נצביע עוד פעם.
אני מתקן. אתה לא יודעת את זה. מסתבר שהוועדה שבחרה את המועמד היחידי לבחירה, היא גם זאת שבדקה אותו.
סליחה?
כן, כן, כן.
היא לא בדקה אותו.
היא בדקה.
כי היועצת המשפטית לממשלה אסרה על הוועדה לבדוק
לא
אותו.
לא, הוועדה לא אמורה לבדוק אותו.
נכון.
אוקיי? בוא, במדינת ישראל, הוועדה למינוי שופטים לא חוקרת כלום.
אבל היועצת המשפטית לממשלה...
איזה שעומדת... כישורי חקירה יש לקרין אלהרר?
שעומדת בראש הפרקליטות. זה לא תפקידה לחקור את זה? או להורות על חקירה?
לא אותו. אם זה היה נשיא המדינה, כן. אם זה היה ראש ממשלה, בוודאי. אם זה חבר כנסת או שר מן המניין, בטח. הם אנשים רגילים. הם לא אנשים האחרים. יש אנשים אחרים.
תגיד לי,
שאותם, לא... לא ממש.
מה היא תעשה גלי בערב מיה רק שתסיים את התפקיד
רגע,
שלה?
רגע, אני רק רוצה לחזק...
בשירות הציבורי בתור יועמ"שית. מה אתה חושב שתעשה? אני הייתי מאמר על זה שתהיה מועמדת לעליון. והיא לא תרצה את התמיכה של החברים בעליון למועמדות שלה? בוודאי שהיא תרצה. אז אין פה ניגוד עניינים? יש פה ניגוד עניינים, אבל את מי זה מעניין?
אני רק מצטט לגבי מה שאתה אמרת. היועצת המשפטית לממשלה אסרה על היועצת המשפטית של הוועדה למינוי שופטים, לאה רקובר, לבדוק את הטענות שעלו נגד ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לבדוק. אסור לך? לבדוק. למי מותר לבדוק? מי צריך לבדוק? אני שואל שאלה, אני אזרח תמים. יש טענות נגד יצחק עמית.
בכנות?
לא משנה.
אין נגיד, הרבה מה לבדוק.
נגיד שאתה, עזוב, נגיד,
אין הרבה מה לבדוק.
לשם.
זה שחור לבן, נגיד, אין הרבה מה לבדוק.
נגיד שהטענות ייבדקו ויוכיחו לך שאתה טועה והוא ממש בסדר. נגיד, מישהו צריך לבדוק את זה?
איך יכול להיות?
רגע, לא משנה.
שמתכנסת הוועדה כדי לאשר את המחדל.
רגע, רגע, אני רוצה...
את מחדל הבנייה, שנייה, שנייה. זה אומר שהיה מחדל לפני שהם התכנסו, לא?
בסדר, אבל אני שואל לפני זה. יש עכשיו ויכוח על זה שזה צריך להיבדק? אין ויכוח, כי הטענה שלהם שזה בכלל לא צריך להיבדק, והכל בסדר. אתה מבין? הם נתנו לוועדה למינוי שופטים, שיושבת שם בחורה כמו קרין אלהרר, איזה ניסיון בחקירות יש לה? איזה ידע בחקירות יש לה? איזה סמכות יש לה לחקור בכלל?
כן?
שאלה יפה.
שאלה יפה.
תשובה? אין לנו.
אין לנו
כל תשובה. זאת ועוד, בפרק הבא של גלי בהרב מיארה, אוסרת על ראש הממשלה לעשות X, רק תחליפו את ה-X, והיא אוסרת עליו לעשות אותו.
כן, לא, היא לא רק אוסרת, יש מניעה משפטית. עכשיו, זה צמד מילים מאוד דרמטי, אגב. מניעה משפטית זה לא בתחום האפור. מניעה משפטית זה אומר שחד משמעית אסור לעשות את זה, ואם אתה עושה את זה, אתה עבריין. זה המשמעות של המילה, מניעה משפטית, והיא משתמשת בזה כל הזמן. כל הזמן.
כי היא החוק.
לדעתי גם בבית היא משתמשת בזה.
כי היא החוק.
בעלה אומרת, תעשי מדייך, היא אומרת לו, יש מניעה משפטית?
כי היא החוק. היא החוק, היא המניעה המשפטית. היא שמה את עצמה מעל כולם. אם היא מעל כולם ואם היא החוק, אז אם היא אומרת שאסור, אז זה מניעה משפטית.
יש לה מורים טובים.
אני חושב שהיא התעלתה עליהם. אני לא חושב שהיה יועץ, תקשיב.
מערכת המשפט.
איזה יועץ משפטי היה כל כך אנטי הממשלה?
אף אחד, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחר. אני יכול להגיד לך שהסיל לטעמי נשבר בזה שמערכת המשפט פסלה חוק יסוד, וגם פסלה אותו על חודו של כל.
למה? יש לה סמכות לפסול חוק שהוא לא חוק יסוד?
אין לה סמכות לפסול חוקים בכלל.
אוקיי.
למה? כי אנחנו יודעים שחוק יסוד השפיטה מדבר על הסמכויות של השופטים. שופט צריך לדון ולנהוג רק על פי החוק שאותו מחוקק את הכנסת. הכנסת לא נתנה סמכות לשופטים לפעול ולפסול חוקים, אבל זה כוח שהם לקחו לעצמם, ואז הם לקחו לעצמם, ואז בא אהרון ברק ואמר, אתם רוצים שאנחנו לא נתערב? תעשו חוק יסוד שאנחנו לא נוכל להתערב. לא נתערב, וואלה, עשו חוק יסוד לגבי הנושא של עילת הסבירות. עשו חוק יסוד, זה היה. מה אתה חושב? לא התערבו? הם פסלו את החוק יסוד.
אתה יודע מתי הם פסלו את החוק יסוד?
כן.
מתי?
חודשיים אחרי תחילת המלחמה.
יפה.
פנטסטי, ככה בשקט בשקט.
אנשים פספסו את זה בשקט בשקט.
כן, כדי שאנחנו לא נשים לב. מדינת ישראל לקחה חורמה, הממשלה לקחה חורה בנושא הרפורמה המשפטית.
אז הם הלכו קדימה.
אז הם, כן, אז הם, הנריק. אז הם הלכו קדימה, מה? יש, הם שירים להם מגרש ריק. למה לא לעשות?
ואני אגיד לך רק משהו לגבי יריב לוין. אנשים עכשיו התחילו, מה שנקרא, לא לתקוף אותו, אלא...
אני חייב להגיד שגם אני קצת כועס עליו.
להתאכזב ממנו. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה חושב שיש אנשים יותר אמיצים ממנו? מישהו אחר היה עושה אחרת?
יכול להיות שכן.
תקשיב, המערכת הזאת היא מערכת משומנת.
אנחנו ראינו פה, איך קוראים לה את הארבל...
והיא אכלה אנשים...
איך קוראים לה?
כן, נוגה ארבל.
רגע, אמרה מה צריך לעשות, אמרה תפטרו את היועץ המשפט מעכשיו לעכשיו, ששני אנשים ממשמר הכנסת ילוו אותה החוצה ויכניסו לה להגז את כל ה...
זה נורא קל להגיד שאתה לא קובע. נורא קל להגיד שאתה לא קובע.
יכול להיות שאם היא הייתה בעמדת קבלת החלטות, אולי הייתה עושה גם...
אתה יודע מה, אני לא אגיד כל, רוב השרים בממשלה של היום, כולל ראש הממשלה, מפחדים מהרשות השופטת, הם מפחדים, ובצדק, כל בן אדם שפוי היה מפחד מזה. בצדק.
הם הגיעו עם 64 מנדטים כי הם הבטיחו
להם. הם לא יכולים לעשות שום דבר.
שהם עושים רפורמה במשפט.
לא יכולים. מה הם עשו ברפורמה? מה עבר?
כלום.
שום דבר.
אז אם לא עובר שום דבר והם לא יכולים לעשות שום דבר, אז שאני הולכת להצביע.
נכון. זה המטרה שלנו.
אז בוא נבחר בשופט עמית.
אתה לא יכול לבחור, הוא בוחר את עצמו.
לא, למה? קח פתק לבן, תרשום בשופט עמית ושים בפקר הקלפי.
בהצלחה, זה השלב הבא.
לגמרי.
זה השלב הבא.
טוב, יש לנו עוד חצי דקה, אז בוא נשמע
בינתיים קצת את... בוא נשמע את השיר של מצ'רלי וחצי.
צ'רלי אונוס. יאללה, שיהיה לכם...
יאללה, ערב טוב, שבוע טוב.
ערב טוב, ונתראה בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.
אם ירצה השם.
מסתכל למעלה אל הכוכבים.
יחף על הקוצים ולא עושה חשבון לאף אחד גם אני רוצה את